שלום לכולם, אז אנחנו אחרי הפוגה שמחה של חנוכה, אבל עדיין הפוגה, ובשיעור שלפני כן, והיה בכלל, כאילו לפני שבת חופשית, שבת תרגום, אני כבר לא זוכר, אז היינו פה מעט, כמו שמחזיק את המרובה, מי שרוצה הקלטה, משהו שדבר איתי, אחר כך משלח גם הקלטה, אבל אנחנו עכשיו בשיעור השביעי, ובעצם אנחנו בשיעור השני והשיעור האחרון, שעוסק בה, עיקר הראשון. אז בעצם התחלנו בשעה טובה מוצלחת פעם שעברה לעסוק בעיקרים עצמם, אחרי שהקדשנו בעצם את השיעורים הקודמים לעיסוק במבואות והקדמות, ועסקנו בקבוצות השונות של העיקרים. אז התחלנו מההתחלה שהעיקר הראשון הוא לא בכדי נבחר להיות העיקר הראשון, שהוא נקודת הראשית של הכל, הוא למעשה מה שנקרא עיקר העיקרים, הוא יסוד החוכמות, זה... אז נחזור בקצרה, כי היינו ממש ככה מעט פעם שעברה, אני מקריא במקור א', פירוש המשנה לרמב״ם, מסכת סנהדרין, זה בעצם הקדמה לפרק חלק. וממה שראוי שאזכיר כאן, מזה המקום יותר ראוי להזכירו בו, שעיקר תורתנו התורה וסודותיה 13 יסודות, היסוד הראשון מציאות הבורא ישתבח, והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות, והוא עילת מציאות כל הנמצאים, ובו כקיום מציאותם, וממנו נמשך להם הקיום, ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה המציאות כל נמצא, ולא יישארו קיימים במציאות, ואילו נתאר סילוק כל נמצאים זולתו, כי אז לא תיבטל מציאותו יתעלה, ולא תחסר, כי הוא יתעלה בלתי זקוק מציאותו לזולתו, וכל מה שזולתו מן השכלים, כלומר המלאכים, מגרמי הגלגלים, ומה שלמטה מהן, הכל זקוק במציאותו אליו, וזה יסוד הראשון, אשר מורה עליו דיבור אנוכי השם וכולי. והעיקר הראשון עוסק במציאות השם יתברך. ראינו שזה סימוכים לשונים בגמרא, בתלמוד יש 7 פעמים, כל העושה א', ב', ג', כן, 3 נקודות, כאילו כפר בה בעיקר. כן, מה זה העיקר? כפר בעיקר, שיש עיקר אחד, שהוא עיקר העיקרים, או יסוד היסודות, או עמוד החוכמות, ולכן שהחבר אומרים שהוא בכלל כפר בעיקר, זה מורה עיקר אחד בלבד, אז למה, תגידו, אז למה הרמב"ם מונה י' ג' עיקרים? אתם זוכרים את השיעור הראשון שעשינו? אם יש עיקר, יש תפל, ראינו שיש שיטות שונות, 3, 6, כל מיני שיטות שונות למניין העיקרים, ואמרנו שבעצם לכאורה לא שייך מעבר לעיקר של מציאות השם יתברך, שזה העיקר הראשון, או שהכל זה עיקר, זאת אומרת, יש תרי"ג עיקרים לצורך העניין, או שזה הכל בעצם עיקר אחד, למה צריך זה? אז הרמב"ם בעצמו, בפתיחת משנה תורה, הוא בחיבור ההלכתי שלו, אני מקריא לכם בקצרה, תחל פעם זה לא לפניכם, כי פה למדנו את זה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו להם מאמיתת הימצאו, ובהלכה מה הוא כותב, ידיעת דבר זה, מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוקיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, עובר בלא תעשה שנאמר וכולי, וחופר בעיקר שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כלומר, לפי הרמב״ם, כל י"ב העיקרים, הם סעיפים, הם נספחים שנובעים מהעיקר הראשון. לא סתם הרמב״ם, לכן פותח את החיבור גדול משנה תורה בביאור העיקר הראשון, וכל האלף פרקים שבאים אחר כך במשנה תורה, מהלכות שבת, דרך הלכות תמורה ואיסורי ביאה ופסולי המוקדשים, הכל בעצם מבאר את העיקר הראשון, שזה מציאות השם יתברך. ראינו שגם בשולחן ערוך, בסימן א', סעיף א', הרימה מביא את הדברי הרמב״ם במורה נבוכים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול, וזה כל העניין של שולחן ערוך, זה איך ליישם שיוויתי, כי מי שאוכל בשר וחלב ביחד, ודאי שזה לא שיוויתי. ומי שלא מנענע את הלולב בארבעת המינים בסוכה, ודאי שזה לא שיוויתי, וכן על זו הדרך. עכשיו בפשטות, דיברנו על זה פעם שעברה, מה זה אומר שיוויתי השם לנגדי תמיד? זה לחיות, לראות את מציאות השם יתברך, שזה העיקר הראשון. לחיות את עיקר העיקרים, דיברנו על זה על פי ברסלב, בתורה נ"ב, יש אפשרי המציאות, ויש מחייב ומחויב המציאות, שבעצם המציאות של האלוקות היא מחויב המציאות, וזה העיקר הראשון. ולכן כל מה שקורה, כל מה שמתרחש, זה נובע ממציאות השם יתברך, ומי שכופר בעיקר, אז לא עלינו, הוא שנקרא לא באירוע. טוב, אז עד כאן סקירה על מה שעשינו שבוע שעבר. עכשיו יש לנו מבנה, נכון? בכל עיקר אמרנו, עיקר אמונה של הרמב״ם, מה המשך? על פי החסידות. אז יש אומרים לי, אבל הרמב״ם מה מתהפך בקברו? אני לא הייתי בקבר שלו, אני לא יודע. אני דווקא חושב שלא, שהוא שמח בעניין הזה. אז עכשיו בואו נראה את העיקר הראשון על פי תורת החסידות. תורת החסידות, צריך להסביר עכשיו לא בהתוועדות וכולי, אבל תורת החסידות לא באה בחלל ריק, כן? מייסד תורת חסידות, רוח רפאנו משיח השם, רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש, המכונה הבשט, נכון? לכל דוברי האנגלית פה, אז יש לנו שלוש רמות, כן? Good, better ובשט, the best is the best, כמו שאבא שלי אמר לי בילדותי, אז זה נכון, the best is the best, זה פשוט. אבל הבשט לא הגיע from nowhere, משום מקום, אלא בסופו של דבר, אני אגיד את זה, נכון? דיברנו על זה כבר, לא, למשל של רב שטיינזלץ, משל של החיה? לא, אז אני אספר. מעשה שהיה, כך אולי היה. אוקיי? המקור, הסיפור המקורי הוא בדבר רבי מדיצ'וב ובעל קצות החושן, אבל אני אספר כמו שאני שמעתי בנערותי מהרב שטיינזלץ, הוא בא לקיבוץ, אני התחנכתי בקיבוץ, גדלתי בקיבוץ, אז הוא דיבר איתה למשפה של קיבוצניקים. הוא אמר ככה, שפעם אחת הבחור מהקיבוץ סיים את השירות הצבאי, וכל החבר'ה בקיבוץ הולכים אחרי זה, הולכים אחרי הצבא למזרח, אבל הוא לא היה סתם בשירות, הוא היה ביחידה. יש רוח, נשמה, חיה, הוא ביחידה. כאילו, אחי, זה זמן, מה, כולם הולכים לתאילנד וגואה, אני אסע לארץ האש. איפה זה ארץ האש? יודעים? למטה, למטה, שארגנטינה, שיש להם דרום אמריקה, למטה, 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 שם אף אחד לא היה, שם אף פעם. טוב, אחרי שנה הוא חוזר בדיוק שישי בצהריים לפרלמנט, שיום שישי בקיבוץ, עובדים עד הצהריים, בפרלמנט אפשר לדבר, אין לחץ של לחזור לעבודה מהר. בוא נמגניר, הוא ככה חוזר עם הבוקסר והרסטות וזה, אמרנו, נו, איך היה? אמרו, אל תשאלו, אתם מדהים, יש שם איזשהו חיה, משהו, יש לה ראש של אריה, גוף של שור, כנפיים של נשר. אמרו לו, אחינו, מה, איזה פטריה לקחת? לא מכירים. טוב, נו, אחרי זה הבחור שני מהקיבוץ, הוא לא היה ביחידה, הוא היה בשין 1-3. אלה שאוהבים לשחות שם בזה, טוב, נו, בסדר. טוב, הוא אמר, מה, אם הוא הלך, אני אשחה לשם. קיטר, שוחה, מגיע לארץ, יש אחרי שנה, חוזר גם עם הרסות והבוקסר. אמרו לו, נו, ראית את החיה, תקשיבו, מדהימה, זה לא באמת. זה לא באמת ראש של אריה, זה לא באמת גוף של שור וכנפיים של נשר, אבל כשאתה מסתכל על זה, זה מגניב, זה מזכיר, זה ממש ממש דומה. טוב, יש איזשהו ילד חוץ מהקיבוץ, הוא בכלל היה בגולני 1-3, כן, הוא אומר, אני נוסע בטרמפים בכלל, אני לא, אז לקח טרמפים, הגיע לארץ האש, אחרי שנה חוזר, נו, את החיה ראית? אל תשאלו, פילחתי אותה במחס, הנה פה, אומרים, תקיד בג, הנה החיה. עד כאן הסיפור. עכשיו, מה נמשל? אז אמרנו, הרב שטיינזלץ, מי זה המטייל הראשון? זה רבי שמעון בר יוחאי. אתה פותח את ההדרה רבה, הדרזותא בזוהר, אומרים לך, פני אריה במרכבה, פני שור, פני נשר, וואלה, רשב"י, מאיפה הבאת את זה? לא מבינים, לא זה. מי זה המטייל השני? זה, לא, האריז"ל הקדוש. שמע, זה לא באמת, יש פרצופים, יש ספירות, יש עולמות, יש התקללות. זה לא באמת אריה שוואה, זה לא, כאילו זה... השלישי זה הבעל שם טוב הקדוש. אל תספר לי סיפורים, הנה, זאת החיה כך. זה החיה, זה החסידות. תכלס. אז נתחיל עם האריה הקדוש. בסדר, כדי להבין את היסוד שעליו באה תורת החסידות. אנחנו נעשה את זה בעיקר הזה, יכול להיות שגם בשאר העיקרים נראה את כל היסודות בארי, ולפי זה נראה. מקור בית רבי חיים ויטל, אוצרות חיים, שזה מבוסס על התורה שהוא קיבל מארי רבי יצחק לורי האשכנזי, אריה הקדוש, שפת 116. הפסקה הזאת זה אולי אחת הפסקאות הכי מוכרות והכי נלמדות, והכי, יש לי כאן מפורשות, שעוסקים מפרשים אותם בכתבי האריזל. כל תורת החסידות, כל המהפכה הדירה של הבעל שם טוב הקדוש, נובעת מהפרשנות של הפסקה הזאת והשורה, שאני מעביר פה לחבר'ה של החצב, השיעור כאילו מבואות בתורת אריה הקדוש, אז מתוך כסדרה של 37 שיעורים, אז בערך 7 שיעורים הולכים רק לברר את השורות הבאות, שאני מלמד בכולל שפנימית התורה בשוהם, אז הקדשנו לזה 9 חודשים בערך, אוקיי? אז אנחנו נקדיש לזה, אני מקווה, רבע שעה, אוקיי? אבל בבחינת תפסת 100, תפסת, ואם לא תפסת, חכה לגיל 40. יהיה בסדר, בעזרת השם. טוב, אז בואו נתחיל. אומר רוח רפאנו משיח השם, האריז"ל הקדוש. דע, כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט. ונקרא אינסוף. ולא היה שם שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור האינסוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט להטיל הנאצלים מסיבה נודעת, ואז צמצם עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז האמצעית שבו, וצמצם עצמו אל הסביבות והצדדים ונשאר חלל בינתיים. וזה היה צמצום הראשון של המעציל העליון, וזה מקום החלל ומציאות חלל עגול אחד ושווה מכל צדדיו, עד שנמצא עולם האצילות וכל העולמות נתונים תוך החלל הזה, והאור ואור האינסוף מקיפו בשווה מכל צדדיו. רקע. האריזל הקדוש על כל התורה הנפלאה שלו ושמונה שערים ושער הכוונות ושער הגלגולים וכו' וכו', מים שאין להם סוף. האריזל הקדוש בסופו של דבר בכל התורה שלו בא לענות על שאלה אחת ויחידה. מה השאלה יותר? מה השאלה? מה הפריע לאריזל? למה הוא כתב את התורה? משהו הפריע לו, נכון? שהרבב כתב את התורה, את משנה תורה, הוא היה מוטרד שאיך יכול להיות שאנשים לומדים הלכה, עזוב, תלמד חומש, תלמד משנה תורה. מה הפריע לארי? למה ארי כתב את התורה שלו?
למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
למה הוא ברא את העולם? זה באופן חלקי, מתעסק בזה גם. אוקיי, מה עוד?
מתאפשרת מציאות בעולם של השם, כאילו,
זה הקטע הזה. הקטע הזה מתחיל, תשובה, הוא לא מסיים אותה, לא הבנתי את ה... מה השאלה? לא, לא, זה משנה מאוד.
איך מתאפשרת מציאות שאנחנו מכירים עם המציאות של השם?
הבנתי. אז קודם כל זו תשובה נכונה, עכשיו אני אגיד רק בעברית אחרת. אריזל הוטרד משאלה אחת, איך יש קשר בין האינסוף לבין הסוף? שזה מה שאמרת, נכון? פלוס מינוס. עם הכולל. איך, הרי הקדוש ברוך הוא אינסוף ברוך הוא, אינסוף. עכשיו אני סוף, אני סופני, אני הייתי בשירותים עכשיו, אני מוגבל, אני צריך לשתות, צריך לאכול, תאוות, יצרים, אני יונק שמעלך על שתיים, אז אני מוגבל, וגם אם הייתי אבן הייתי מוגבל, וגם אם הייתי שמש הייתי מוגבל, אל תדאגו, אני לא, אוקיי? והאריזל בא בעצם ליצור איזשהו גשר על הפער, המעבר הזה בין אין סוף ברוך הוא אליי, או אליכם, או לכל הבריאה כולה, הוא דרסטי, הוא דרמטי מדי. חייבים שיהיה הרבה הרבה חוליות קישור. ופה מתחילה להיות את התשובה. עכשיו, אני אגיד, האריזל הוא לא הראשון שמוטרד מהשאלה הזו. גם הרמב״ם עוסק בזה, וגם רבינו בחיי, וגם רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים. המון, כמעט כולם מסכים השאלה הזו, אוקיי? התשובה שהוא מתחיל לתת אותה פה, באוצרות חיים או בעת חיים, זה התשובה בעיניי, הכי, לעניות דעתי, הענייה והצודקת. התשובה הכי עמוקה והכי מפורטת, והראיה שמרגע שהוא עונה אותה, אז כולם מתעסקים בה, ופחות בדברים אחרים. אז מה אומר פה אריזל? היה פה בעצם, לצורך העניין, כל זה, כל הלבן שאתם רואים פה, כל זה, מה זה? זה אין סוף. אוקיי? ואז הקדוש ברוך הוא מה הוא עושה? הוא יוצר חלל. מה העיגול פה? זה מהשיעור הקודם של החבר'ה הזה. זה חלל. מה זה חלל? זאת אומרת שפה אין? אין סוף. אין אלוקות. כל זה אלוקות, כל זה אלוקות, ובתוך זה עכשיו אפשר לייצר מציאות של עולם וכולי. הקטע הזה הוא קטע שהוא מאוד מאוד פרדוקסלי ומאוד מאוד מאוד מורכב. ואני אתן לכם, אולי אני אשאל אתכם. תנו לי לפחות 5 קושיות שואלות מהקטע. כן.
כאילו אם יש לך אין סוף, אתה יכול כאילו לצמצם רגע לשם וזה מפתח את הדברים.
כאילו יש סוף.
יש לך אין סוף, אתה לא יכול להכניס את
ה... לא הבנתי.
לא, זה
פשוט
לוגית, אפשר לתמצא למצוא.
אבל אין סוף
פחות
אחד, זה
עדיין אפשר.
בדיוק, אפשר
לתמצא למצוא. אוקיי, סבבה. חשבתי שאתה בא להגיד, זה הקושיה שלך לאמצע. ואז תמצא לעצמו באמצע. אם זה אין סוף, איך יש בו אמצע?
כן, זה לא...
סבבה, איזה עוד? מעולה.
איך אלוקים משתנה?
איך? שנייה, שנייה.
איך אלוקים משתנה?
מה כתוב, למה איך כתוב שהוא משתנה?
אם אלוקים ביצר אין סוף, ואז הוא שינה, בעצם הוא שינה את עצמו, הוא התקטן, הוא יצר חלל פנוי.
הבנתי, אוקיי.
היה שינוי באלוקות, והאלוקים הוא לא משתנה.
לא בעולם, הוא לא נמצא במקום המצומצם, בחלל.
איך מקום יכול להתקיים אם...
אם, אוקיי. מה עוד? אוקיי, קדימה. כן, אורי.
כאילו... אני לא מבין... כאילו, איך הוא יודע?
איך הוא יודע מה? איך האריזל תמצר? איך האריזל הבין את זה?
כן.
בא אליהו וגילה לו. לא יודע, יכול להיות שאלה הקדוש ברוך הוא בנה לו, אני לא. זה קושייה על האריזל, זה לא קושייה על הקטע, אני שואל.
לא, אבל כאילו, כשאתה אומר שהוא
מסבר,
פילוסופית,
אתה לא מוכיח. הבנתי, אוקיי, בסדר. כן, מבחינה פילוסופית זה באמת כאילו שזה לא מובן. אוקיי, עוד קושייה אחרונה ככה לקינוח.
איך יש אמצע לאינסוף?
כן, זה הזכרנו. אוקיי? אז בואו נתחיל. השורה הראשונה, דע כי תחילת הכל היה כל המציאות או פשוט ונקרא אינסוף. מה זה ונקרא? כל שם, איך קוראים לי? קוראים לי חסדאי. משום מה, אתם אנשים מנומסים, אתם יודעים, חסדאי אתם קוראים לי הרב, נכון? אני מבטיח לכם שבבית שלי אף אחד לא קורא לי רב. אוקיי? איך קוראים לי? אבא. אבא. או כל יד הכינוי שלו. בוא נאמר ככה, אם אשתי קוראת לי חסדאי, אני יודע שאני... אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ואם היא תגיד את השם הרשמי שלי, חסדאי יצחק יואל, אז אני בכלל יודע שאני כנראה קלו כל הקיצין, וצלח לנו, מחלנו, כפרנו, ואני משוגר, משוגר לעמדת התוכחה. אל תדאגו, הכל טוב, ברוך השם. כשאני עולה לתורה, חסדאי יצחק יואל, זה אני גרשון דוד, שלישי בדרך כלל. אוקיי, אבל מה שרוצים, לא אכפת לי. אוקיי? לא כהן. ובצבא יש לי שם מקצועי אחר בכלל, שהוא לא חסדאי, אוקיי? והאחים שלי, יש לי כינוי מסוים, ושאשתי קוראת לי, לא ליד הילדים, בשיחות בינינו, אז היא לא תקרא לי חסדאי, יש כינוי. עכשיו מי אני? אבל אני תמיד נשאר, אני... מי אני?
כל הדברים.
אני הכל יכול, לא... זה נכון. אבל מה זה אומר? ברגע שמישהו קורא לי, זה בכך צמצום. יש רק שישה אנשים שקוראים לי אבא. אחי, יש לי חמישה אחים ואחיות נוספים, אבל הרבה אנשים קוראים לי אחי, אוקיי? אבל יש רק שישה אנשים שבאמת אני, שישה ילדים, אני אבא שלהם, אוקיי? ויש רק אחת שאני הבעל שלה, וטוב שכך, ברוך השם. אבל כל שם הוא בכך צמצום. כי זה מסתכל פריט המסע, ונקרא אינסוף. רגע, מי קרא לו אינסוף? מי קרא לו אינסוף בכלל? כלומר, אם מישהו קרא לו...
הסופי.
מה? איזה סופי? אנחנו באים לסוף עדיין. כן, שנייה. אני אגיד יותר מזה. וכאשר עלה ברצונו להטיל הנאצלים. מה זה עלה ברצונו? כל רצון הוא תמיד תולדה של...
חוסר.
של חוסר. חמודה, תעביר לי את המלח. סימן שיש לי חוסר, כי אמרת, לא מספיק מלח. אוקיי? תמיד כל רצון נובע מהיעדר כלשהו. אני רוצה, אז... מה אני רוצה? חסר לי מה שאני רוצה לגשר על הפער בהקשר הזה. ולכן, אין סוף, זה אומר שאין בו צמצום, אין בו הגבלה, אין בו חוסר. אז איך משהו חסרת לא יתברך? שלכן, הוביל אותו לעשות צמצום.
זה לא בהכרח.
מה? ברור שהכל לא בהכרח, אל תדאג, אני נגיע לתשובה טוב מעט. למה לא בהכרח?
מה? כי אם להשם יש רצון, זה לא מעיד על חוסר שלו.
אלא? אני, הרמח"ל מתמודד עם זה בתחילת הקלח, אני לא אכנס כרגע לתירוץ שלו, ואני כן אשאר בצריך עיון בעניין הזה. למה אני אומר את זה? הקטע שקראנו עכשיו, הוא נגיד אפילו עוד קושיות, מה זה חלל? נעבור על הקושיות. מה ההשלכות של הצמצום? יש לנו פה אינסוף, כל זה אינסוף, יש פה טריטוריה, נקרא לה אקס טריטוריה, שבה אין אלוקות, שבה יש חנף מתים. מה זה אומר? מה זה אומר? שיש מציאות, אני מזכיר לכם, אנחנו עכשיו מבינים את העיקר הראשון לפי הקבלה ולפי החסידות. העיקר הראשון זה מציאות השם יתברך. אנחנו רואים שכדי שיהיה בכלל מציאות ועולם, זה מאוד הגיוני, שיש אינסוף, אז אי אפשר שיהיה. אנחנו לא נוכל להתקיים באינסוף, נכון? אז צריך לייצר מציאות שבה אין אלוקות, אינסוף. אבל מה זה אומר? מה זה אומר שיש פה מציאות שבה אין אלוקות? עכשיו, חלל, על פי הסוד, חלל בגימטריה 68, זה בגימטריה חיים, זה לא איזשהו וורט, זה באמת ככה. כי אם אנחנו רוצים להמשיך חיות, להמשיך מציאות של סוף, שזה חיים, כל היצור חי הוא סופי, סופני, אני חייב לייצר מציאות שבה אין אלוקות. כדי שתאפשר, כל עוד השמש זורחת, יש כוכבים, אבל רואים אותם? לא. אלא צריך שהם, שיהיה חושך, השמש תיעלם, ואז הם יכולים לזרוח ולהופיע, מה שנקרא היעדר קודם להוויה. כל מערכת הנשימה שלנו, אני לא יכול לנשום אם אני מלא אוויר, מה אני עושה? אני קודם כל אני נושף, ורק בעקבות פעולת הנשיפה, תוכל להתבצע פעולת השאיפה, אוקיי? זה כל המערכת. ולכן, כל בניין האמונה הוא תלוי בשאלה הזאת. אם כן, זוכרים, דיברנו על אמונה וידיעה? בשיעור 4, שיעור 3 ו-4 עסקו באמונה וידיעה. ידיעה אני רואה, אני מרגיש. אמונה זה, אני מאמין. ופה אנחנו באים למחלוקת מאוד 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 גדולה. ניגע בה בקצרה, כי אנחנו לא עכשיו מקדיש כמה חודשים סדרה שלמה לנושא הזה. וזו העניין של הצמצום, אולי שמעת את המושג הזה, צמצום כפשוטו או צמצום לא כפשוטו. שמעת פעם את המושג הזה? אז ניגע בקצרה. צמצום כפשוטו אומר שפה יש לי מלכות, פה נהיה דידקטים, פה יש לי פה אינסוף ברוך הוא, ופה יש לי חלל. אוקיי? המחלוקת הגדולה זה מה זה? פה כולם מסכימים, יש פה 100% אלוקות, כן? לא 70% פוליאסטר, 30% קוטנה, 100% אלוקות. מה יש פה? צמצום כפשוטו, זה השיטה של הצמצום כפשוטו. צמצום כפשוטו אומר שפה אין אלוקות. עכשיו, אתה רוצה לייצר קשר עם הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לייצר קשר בין הסוף לבין האינסוף? אז פה הסוף תתחיל לעבוד. יש פה כל מיני מערכות שלא ניגע בהן, של עיגולים, של יושר, עקודים, נקודים, ברודים, בציגה למאה, צילות גדולה, תירסיה, לא משנה, נפש לנפש למלכות. והאפשרות שלך להגיע לאלוקות, זה דרך מה שנקרא תורה ומצוות. שזה החוקים והנהגה האלוקית. לעומת זאת, גישה אחרת אומרת, הצמצום לא כפשוטו. כלומר, מה יש פה? זה חלל, נכון? אבל מה יש פה באמת? מה יש פה? תגידו לי אתם.
יש אלוקות, אבל לא באותה מידה שיש בחוץ.
כמעט. מתחמם.
יבושים
כאילו זה... מאוד פשוט. גם פה יש אור אינסוף ברוך הוא. אבל, מבחינתנו, מבחינת המקבלים, זה נראה כמו חלל. זה לא פחות בהכרח. זה פשוט מחלוקת בין ה... אני לא חושב מכס אם זה פחות או לא, אבל מבחינת ה... בטח לבעל התניה וחבד ובעל שם דוב, פה זה אור אינסוף, וגם בתוך החלל זה אור אינסוף, ברוך, אותו דבר, אני השם לא שניתי. אתה אחד קודם שנברא העולם, ואתה אחד, אמרתי זה הבוקר, נכון? כמו שגם אתם אמרתם. לאחר שנברא העולם, הכל בסדר. אבל, בעיני המתבונן, זה נראה כאילו זה חלל. אבל זה פיקציה, זה הסתכלות פיקטיבית. בעומק, כל חבדיק יודע בעל פה, נכון? השם הוא פה, השם הוא שם. השם נמצא בכל העולם, למעלה, לפנים, מצד שמאל, מצד ימין, שם בכל מקום, מארץ עד מרום. לכן, we want משיח נאו וכו' וכו'. אוקיי? הכל פה זה אותו דבר. עכשיו, זה באמת שורש המחלוקת. יש הרבה מחלוקות, אבל זה שורש השורשים של המחלוקת בין החסידים לבין אלו שלא בעד, המכונים המתנגדים. הם... לא בעד, הם באמת מתנגדים, הליטאים, אבל זה שורש המחלוקת. זה שורש המחלוקת. האם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו? המתנגדים יאמרו לך, הצמצום הוא כפשוטו. אין באמת בחלל אלוקות. ולכן אפשר להמשיך אלוקות רק באמצעות תורה ומצוות. תירה ומצוות, נר תירה, רק תירה, 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 תירה. אין כזה דבר, יש או קודש או חול, או קודש או טומאה, אם אתה לא עוסק בדברים שהם קודש מובהק, כמו תורה ומצוות, אז יכול להיות שזה צורך היחי תמצי, צורך גדול, קצת הדחק, צריך לפרנס, מה לעשות, אז צריך לעבוד. אבל לפשטות, רק תורה.
אבל כל דבר... איך יעשו מציאות סופית, אם יש אורן טוב גם שם, זה לא כל הרעיון?
שאלה מעולה, אבל זה סדרה בשירות
הלאה. לא, אבל גם מה זה תורה ומצוות?
מה?
אם לא משהו
אלוקי. שנועה, תורה ומצוות זה הגילוי האלוקי המצומצם שיכול להופיע בתוך החלל, ורק דרך זה תוכל להגיע לאינסוף ולממש את הקשר בינך הסוף לבין האינסוף. זה לא במושגים של 0%, אלא מבחינתך זה 0%, ואם תדבק בתורה תוכל להגיע למקומות גבוהים יותר. אני אתן דווקא מינה. החסידים, אם השם הוא פה, השם הוא שם, אז מה ליחה, מה ליאתם? אני יכול ללמוד גמרא, ואני יכול גם לנגן בחליל. ואני יכול לעסוק בתורה ומצוות, ואני יכול לראות, לעבוד בעבודה בשוק, או לטייל, ועם כל זאת, להגיע לאינסוף באותה מידה. כי אני יכול להגיע לאינסוף דרך הכל. דרך שירות צבאי, ודרך כילוף קלמנטינה והאכילתה, ודרך עשיית כושר, ודרך, אפילו דרך תורה ומצוות, אבל אל תגיד, אפילו.
המהירות, אבל יורד דבר.
המהירות זה לא השם המפתח. ודאי שיותר קל דרך תורה ומצוות. אבל זה בהחלט אפשרי בכל דבר ועניין. עכשיו, בהרבה מובנים, ראשית הציונות נעוצה באקטיביזם. נס לא קרה לנו. פח שמן לא מצאנו. הערה עלינו. כן? מה לעשות? מוכן חצץ, נירק דם, מה שלא תעשה לא יהיה. למה? כי אין. והמשיח לא יבוא אם לא נעלה ארצה. תשכחו מזה שהוא יבוא, יאללה, חבר'ה. עזבו אתכם מרוסיה, עזבו אתכם עכשיו ממרוקו, מבגדד, קדימה, קדימה. עלו על החמור הלבן וקדימה, עודרו לארץ הקודש. לא. המשיח לא יבוא עד שאנחנו נביא אותו. זה תלמידי הגרא, ראשית המאה ה-19, שהם למדו קבלה והבינו שצריך. תראו מה כותב אדמור אמצעי. מקור ג' אצלכם, נכון?
כן.
הנה, עניין הצמצום אינו כפשוטו, שהאור נצמצם לצדדים ונשאר חלל. ועל זה באה הזרה בתורה, ולא תחללו את שם קודשי. ואמר אדמור נשמתו בגנזי מרומים, כלומר זה בעל התניה, אבא של אדמור אמצעי, ששמע במזריד שגן על האלוהים, מה זה ולא תחללו את שם קודשי, שלא תדמו שיש חלל באור אינסוף חס ושלום. רק הכוונה הוא יעדר הגילוי כמו שהוא בבחינת אינסוף לגבי המקבלים. של מגבי המקבלים אינו נגלה רק במידה ושיעור לפי ערך הכלי שלהם. ממילא מי שהוא זך ועדין, אז הוא יוכל, זה לא שאלה של מהירות, הוא יוכל למצוא, גם שהוא במסע גומתה, לראות את הסף ברוך הוא. שגם במחילה שהוא בסלקציה באושוויץ, סליחה על ההגשמה, אז הוא רואה את יד השם בדבר. כמו שהרב בני תמיד אומר, שאני בטוח כמי בשואה, מה זאת אומרת? בטח שהיה בשואה. המרד נכשל, הרכבות עבדו, בנות הברית לא הפציצו, בטח אלו כמי בשואה, השאלה איך הוא התגלה, אבל הוא היה בשואה על מלא, אוקיי? בתפיסה חסידית אבל. לכן אומר פה, ולא תתדמו, אבל מצד העצמות האור, הוא ממלא כל החלל גם עכשיו לאחר הצמצום, כמו קודם הצמצום, בלי שום שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, בין קודם הציל ובריאה ובין אחר שיציל וברא, וכולי. אני אקרא גם מקור ד', רבי צדיק מעומיל, היה תלמיד של אדמור אמצעי ושל הצמח צדק ובעל התניא, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מבחינת אור אינסוף ממש. ממלא את כל העולם, ועל זה אמר הכתוב וציווה לעם סגולתו ישראל ולא תחללו שם קודשי, כי גם שיש בחינת חלל מקום פנוי לגבי העולמות, אך אתם לא תחללו. נדלג קצת לקטע מודגש, ודבר הזה מתוקן ומקובל בקבלת הבעל שם טוב ז"ל, שהכל נמצא למטה כמו למעלה, ואין השינוי דמעלה ומטה אלא מצד העולמות עצמן. כן, פה זה כבר ממש הזה, נפקא מינה הלכה למעשה, תראו במקור ה' של אדמור אמצעי. באים להתפלל? סליחה? מה, אני יכול לשנות משהו באינסוף בכלל? אך הנה, לכאורה אינו מובן, מה שאמר אני השם, לא שניתי, שזה מדבר במלכות דאינסוף עצמו. הרי אם בבחינת מלכות דעשייה יש בו שינוי בין דין לחסד, שמעת התפעלות, מוכח שגם במלכות דאינסוף השינוי זה, והתירוץ לכל זה הוא עניין הצמצום. וכולי. כלומר, אחרי הצמצום יש לי דרך להשפיע, אבל לפני הצמצום, לכן הוא פה בסוף בקטע מודגש, ועל כן צריך כל אדם לידע עניין הצמצום, ולהתבונן בו בכל עולם לפי ערכו, כי הוא העיקר בכלל יחוד האלוקי. כלומר, עיקר יסודות האמונה, שזה כפר בעיקר, שזה העיקר הראשון, שאתם יכולים, אני יודע אחר כך בהמשך, אוקיי, שזה העיקר הראשון שאומר הרמב״ם, שזה מציאות השם יתברך, זה להאמין שהצמצום לא כפשוטו. כלומר, זה להבין שהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא עולם, יש שיעלם, הוא מלך העולם. וכל פעם שאני אברך על פסטה, בורא מיני מזונות, ומברך על מים, שהכל נמדון, כל כך ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, מלך זה גילוי, זה מלכות ההתפשטות. איזה מלך הוא? הוא המלך שפה, הוא מלך שנמצא בתוך העולם, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא, השם יתברך. זה מימוש התורה החסידית. שבתוך ההסתרה שבהסתרה, בחלל שאין בו אלוקות, אבל זה לא באמת, כי זה פיקטיבי. אם רק אני ארכיב את המשקפיים הנכונים, או אסיר את המסכים מהמבט שלי, מהעיניים שלי, אז אני אזכה לראות בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך.
למה לא להגיד שבתפילה, באמת, כאילו, האדם לא משנה, כביכול את השם, אלא שהשם כל הזמן משפיע אליו, כאילו, מה שהוא רצינו, שכל מה שהוא מבקש מהשם בתפילה. ובתפילה יד בשבילו לפתוח שהוא יכול לקבל את זה.
מי נכי נמי?
לא, מה זה שינוי?
כן, אבל עדיין בסופו של דבר, תגיד בשפה ש... תגיד, אתה לא משתנה. אתה יוצר את הכלים שלגביך מסירים את המסכים, ואתה מתחבר לשפע שקיים. שזה צמצום לא כפשוטו. השפע כל הזמן קיים. אתה רק, מה שנקרא, יש פה מפל, פשוט אין לך כלים לקבל את זה. תסיר, תפתח את הידיים שלך, ואת תוכל להושיט ולשתות. תסיר את הקשרים ואיזה. בוא נראה ל...
איך הצמצום שלא כפשוטו היה לנו, נגיד, על הצמצום כפשוטו? ענו על איפה אלוקים אבא
שואל,
לדוגמה.
על?
איפה אלוקים
אבא
שואל, לדוגמה.
שאלה טובה. מה? לא, בטח שהיה, אבל שאלה, יכול להגיד שזה ענישה, לא יודע. אני אוכב בשיטה החסידית של צמצום כפשוטו, ובכלל בשאלות תיאולוגיות איפה אלוקים אבא שואל, אני מפנה לרב בני. משתדל להתחמק מהנושא. ניתן עוד דוגמה. השגחה פרטית. הבעל שם טוב שם לו מה שנקרא התרה לראשו את האמונה בהשגחה פרטית. אנחנו ניגע בהמשך בסוגיית ההשגחה הפרטית, במורה נבוכים, חלק ג', אבל דעת החסידות שהכל מושגח ברמת הפיקסל, ברמת השקד מרק שאתה אוכל, או שנופל לך על הרצפה כי אתה לא תחתקן אותו, זה נובע מהעובדה שהצמצום הוא לא כפשוטו. והכל גם פה יש גילוי אלוקות אבסולוטי, ולכן הכל בהשגחה פרטית. אבל בוא נראה במקור ו, באדמור פיאסצנה, מסכם בצורה מאוד מאוד יפה את הדברים, ואז נתחיל בזמן שנותר לנו לאסוף את הדברים. כי בפעם הבאה כבר נעבור לעיקר השני. מקור ו, ויסוד תורת הבעל שם טוב זצ"ל נחלת בפשט, אשר גילה בקודשו על הפסוק מלוא כל הארץ כבודו. רבים אף רבים בתורה ירבו לרדוף את הקדוש ישראל בשביל זה. ביומרם שחס ושלום מגשמו בזה את כבוד של מעלה. אבל העיר וקדישה שמשמע ינחית, קדושנו הבשט זצ"ל, ידע שלא לבד שאינו מגשם חס ושלום, רק עוד מרבה ומגלה את כבודו יתברך בזה. ולא רק פשט ושכל אומר בזה רק את השחר שלפני המשיח ממרום העיר. ואם לא ייתנו להקדים את השחר ולא יתרגל העולם בירת השחר, אז את השמש של המשיח חס ושלום מפרים מלעלות. לכן החיז בקודשו ואמר, לא בלבד שבתוך כל דבר מדברי העולם חיות אלוקית נמצא, וכל חיות זה... גשם הארץ סובב ומסתיר, רק גם הגשם וגם הארציות, רק לנו כגשם נראה. ובאמת הכל אלוקות, וצריכים רק עיניים לראות, וגוף המתקדש. שימו למשפט הבא, זה יפה הוא. ואז כשאתה מסתכל על העולם, אתה מביט על אלוקים, ואלוקים עליך. מלוא כל הארץ כבודו. אף הארציות, הלבוש והכלים, מלאים כבודו יתברך הם. כמו תגיד, הרופא יגיד לבן אדם, שמע, אחי, אתה חייב מנוחה, לך לגליל, תראה שם את הנוף, ויעשה לך שקט בנפש. אומר לך שבוע, שמע, הרופא, אני לא רואה פה כלום, הערים פה מסתירים לי את כל הנוף. כן, חביבי, הערים, הוא, זה הנוף. כשאתה מסתכל על העולם, אתה מסתכל על אלוקים, ואלוקים מסתכל עליך. והוא הראשית של ממלא הארץ דעה, אשר יקוים בביאת המשיח, במהרה בימינו, שגם הארץ תמלא דעה את השם. ההמשכות וההשתלשלויות שהיו עד עתה, המשכה בכל פעם יותר גדולה ויותר למטה הכנ"ל, רק המשכה בתוך הכלים הייתה. מה שאין כן, המשכת והתגלות של הבעל שם טוב ותלמידיו, זכר צדיקים גשמים לברכה לכל העולם הבא, חדשה היא. המשכה בתוך דופני הכלים בעצמם, עד שגם הם יתהפכו לאור. ואל יתהפכו דווקא, רק יתגלה אורם. כי מה הם? השם ברא אותם מאור? אם כן, אור השם הם. נודע שורש האותיות והכלים גבוה משורש הפנימית, והם נאצלו בתחילה כמובן בעץ חיים. זאת אומרת שהכלים דעשייה נבראו קודם אורותיהם, אף קודם אורות של אדם קדמון והצילות, שורש הכלים אף דעשייה גבוה מאוד. הן גם הרישו מתנגדיו של הבעל שם טוב זצ"ל, למה זה הקדושים אשר קדמו לו, לא מצינו שיבארו כך את הפסוק מלוא כל הארץ כבודו. ומקודם שעיקר ההמשכות היו להמשיך את האור הפנימי הממלא את הכלים, וקדושת הכלים אשר צריכים לקדש אותם, הייתה רק כדי שיוכלו לקבל את האור, וכפי שיזדקחו והתקדשו בחינה זו של אור יקבלו. לא כן, כשגילה הבעל שם טוב זל את אור גם של הכלים, שגם הם אור, ולא מסתירים, רק מאירים, גם הדעת וההשגה אשר בפשט הכתוב מחלות כבודו, גילה שגם הכלים, אף הגשם, כל המציאות, אור קדושת השמי. אני מדלג שנייה לפסקה הבאה המודגשת. סדר העבודה, רואים? עוד ביטוי למעשה. סדר העבודה עד תקופת החסידות, היה להכניע את הגוף עם הרגשותיו, כן, סיגופים וצומות, ולהשקיט את מידותיו אף להסתגף כדי לרוצצן, שלא תפעלנה מאומה, כי כולן רעותן. ורק אז ימשיך האיש עליו אור, מה שאין כן החסידות, כיוון שגם אל הכלים היא מהירה, ועיקר הערתה היא לגלות שגם הנמיכיות, העצם של האור קדושה היא, לכן גם עבודת הגוף של האיש לא להכניע ולהשקיט את הגוף, שלא יזיק ולא יפריע בלבדו, רק לגלות גם את קדושתו, ולהעלות את מהוויה ונטיותיו לעבודה אלאי, ושאף המידות הרעות יסוד אור וקדושה, ולכן שביטלו את יצר דעריות, אבן, אבן, אי אפשר, אי אפשר בילדים לעולם, אין אפילו בי, אין אפילו תרנגול או בעל תרנגולת. ולכן, דוגמה, איך היחס שלנו, היחס בנצרות ליצר המין, שכל מי שיותר קדוש, יותר פרוש, להיות נזיר, להיות כומר, להתרחק, ואתן להפוך הוא. אדרבה ואדרבה, מתוך זה פרו ורבו. כמובן, בקדושה, בתארה, חמיק, וכמו שצריך. אבל לא בריחה מהחומריות. אדרבה, ויש גם עניין של ליהנות מזה. זה לא בצורה לא פרושה, אבל בקדושה. והנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד חשובה. כי בסופו של דבר, אתם יכולים לראות פה בהערה 2 למטה, באורות התחייה, הרב קוק כותב, שגדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים, את התבררות החושים, את הקישור עם מציאות הגופנית המוחשית וכולי. בעצם הרב קוק אומר שכל היהדות שבגלות זה צמצום כפשוטו. ולכן מה עשו בגלות? רק תירה. רק תורה, וגם זה דעת אמות של הלכה, אנושי מזיקין. לא קודשים, לא טהרות, לא זרים, עזוב אותך. אל תחרוש, אל תעבוד בשדה, תעשה את רק תורה. אבל תורת ארץ ישראל זה צמצום, זה לא כפשוטו. אתה יכול להיות חלוץ עברי, או חייל, או נותר, או חקלאי, שמאבד את השדה עם המחרשה, וזה לא פחות מללמוד תורה, או להניח תפילין, כפי שכותב החתם סופר, בחידושה במסכת סוכה דף למדבר, בתורג הקושי. לא פחות. האדמו"ר מקומרנה חיבר חיבור שלם, שבו הוא מבאר כל אחד מי"ג עיקרי האמונה, על פי הרמב״ם, על פי דרך החסידות, ואנחנו נשתדל גם בכל עיקר לסיים האדמו"ר מקומרנה, כי יש לו חיבור שלם בנושא, ופה הוא מסביר שבעצם כל אחד מי"ג עיקרי האמונה, הוא מקביל לי"ג מידות הרחמים, מי שלמד איתי היום ברסלב לפני התפילה, אנחנו היום בשוונג, י"ג מידות רחמים, וגם זה מקביל ליוד ג' מידות, צריכה ליוד ג' מידות שאתה נדרש בהם, וגם ליוד ג' ברכות, שיש מי חונן לדעת, אתה שומע תפילה, 13 בקשות לתפילת העמידה, זה מקביל גם אליהם, ועוד כל מיני דברים שמנהלים יוד ג', יש גם יוד ג' כליה וכליה משכן, בית המשכן, זהב וחסד וכולי, ועוד הרבה דברים אחרים. ובענייננו אין יותר מתאים לשדך בין העיקר הראשון, שהוא העיקר, העיקרים שכל הכופר בו, כאילו כפר בעיקר, לבין דמותו של אברהם אבינו, בשם האמונה באל אחד, המונותאיזם, שמידתו של אברהם אבינו היא מידת החסד. ועל זה בעצם כותב האדמו"ר מקומרנה, ויסוד עיקר זה, יימשך משם כל, השם שלנו כן, כל רחום וחנום, 16 מידות של רחמים, כיסוד כל מידות אברהם אבינו, אשר שמו עולה, כן, אברהם גימת 248, שזה עולה 8 פעמים אל, כן, 31 כפול 8, 248, תבדקו. ונמשך ממידה זו כידוע ליהודים. ולכן, זה גם מקביל, יש לנו בברוך שאמר, יש לנו ברוך הוא, ברוך הוא רוצה, ברוך הוא רוצה, כי יש לנו 13 פעמים ברוך. אז מה הדבר הראשון, ברוך הראשון וברוך שאמר? ברוך שאמר והיה עולם. אז ברוך שאמר והיה עולם, זה מקביל לעיקר הראשון שהוא מציאות השם יתברך. שלמדנו איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מציאות הטמטום, כפשוטו או לא כפשוטו וכולי. יש עוד הרבה מה להעריך ולהעמיק בסוגיה של מצב שמתברך על פי יסוד, על פי החסידות. כפי שאמרתי לכם, רק לחבר'ה בשיעור ד' ה', זה נושא לשבעה שיעורים לפחות. אנחנו נקדש לנו איזה 3/4 שיעור, ואפילו גם זה ככה בקצרה. מה שנעשה, שבוע הבא, כרגע אני מסוכם למילואים, אני עוד מנסה להמתיק את הגזירה, כי אנחנו גם ככה בפער של יותר מדי זמן, אז נראה מה נעשה. אבל אם לא יש שיעור, אז עוד שבועיים אנחנו נתחיל בעזרת השם את העיקר השני. שיעור ראשון כמובן יוקדש להבנת העיקר השני על פי הרמב״ם, הבנה בשיטה הרמב״מיסטית, ואחר מכן שיעור על פי תורת הסוד וחסידות, שנבין את העיקר הזה הלכה למעשה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.